לב סוידוס חושעשו אוי אולו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, חפבב בשבט, ערב שבת קודש. פרשת משפטים ופרשת שקלים ושבת מברכין. את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה. לישועות ולנחמות ולכל מלדי מיטב. תפשין פי גימל, מסכת נזיר, דפים חפהי וחפבב. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה יוציאו בבתי הכנסיות שני ספרי תורה. באחד נקרא את פרשת השבוע, פרשת משפטים, ובספר השני קוראים בפרשת כתיסה, בספר שמות, את פרשת שקלים. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מכריזים מראש חודש אדר ואילך של הציבור להביא מחצית השקל לבית המקדש עבור קורבנות ציבור, קורבנות התמיד וקורבנות מוספין. חזל תקנו להזכיר זאת על ידי הקריאה בפרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר, ובאליה רבה הביא בשם ראשונים הסוברים שכל הדלת פרשיות מדאורייתא. וכתב המשנה ברורה בסימן תפרש פי ה' סיף קטן ב', ואנו משלמין פרים שפתנו בקריאת פרשה זו. ודבריו צריכים ביאור, שהרי גם בזמן בית המקדש היו קוראים וגם נותנים, ומקורו מהלבוש שכתב בלשון אחרת. בפרשת שקלים, בשבת פרשת שקלים, ראוי ללמוד משניות של מסכת שקלים, ובפרשת פרה, מסכת פרה וקידוש החודש בפרשת החודש, וכן מסכת פסחים בפסח, ומסכת יום טוב וחגיגה ומועד קטן, וכן בכל זמן וזמן, המסכתות השייכות, בתשעה באב מסכת תענית ובי"ד באייר פסח שני. והטעם לזה, על פי מה שנאמר במסכת סנהדרין בדף ק"א, כל הקורא פסוק בזמנו, מביא טובה לעולם, שנאמר בדבר בעיתו מה טוב. וכן נאמר במסכת סופרים, כל המזכיר פסוק בעונתו מעלה עליו כאילו בונה מזבח חדש, ומקריב עליו קורבן. כך כותב השלה הקדוש. בשמחה ובטוב לבב, בערב שבת קודש, מברכין את ראש חודש אדר הבא עלינו לטובה, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני אלי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם יחול קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתו של הרב הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה. זכותו הגדולה תגן על משפחתו, משפחתנו, על משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים אנחנו פותחים עם דברים לפרשת השבוע. בשבת הבא לנו לטובה פרשת משפטים ופרשת שקלים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הנה בעל התורים עם תיק פסוק זה בדרך רמז, שהפסוק כולו ראשי תיבות. ואלה וחייב אדם לחקור הדין. המשפטים, הדיין מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. אשר, אם שניהם רוצים, תשים, תשמע שניהם יחד מדברים. לפניהם לא פני נדיב יהדר, יתנקר מהם. ונראה שבדבריו של בעל התורים רמוזה תשובה לקושייה שיש להקשות על הפסוק הזה. הועיל ופסוק זה הוא ציווי של הקדוש ברוך הוא למשה שיהיה ממונה ודואג, שיהיו דיינים שידונו צדק בישראל. מדוע איפה משה עצמו לא נצטווה לשים לפניו משפט אמת, אלא שהמשפטים יהיו לפניהם, לפני שאר דייני העם? הלא גם משה רבינו היה דיין, כנאמר והודעת עליהם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. אלא שבציווי הקדוש ברוך הוא כאן נרמז שהדיין מצווה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט, והרי ידוע שהדיין יכול לעשות פשרה רק אם אינו יודע להיכן הדין נוטה. אבל אם יודע שהדין נוטה לכיוון מסוים, עליו לעשות דין צדק. וכן ידוע, כאמור במסרת ראש השנה בדף חף א', ששלמה המלך ביקש להיות כמשה, שידע לדון דין אמת בלא עדים, שתכף שהיו בעלי הדין טוענים את טענותם, היה משה יודע מי חייב ומי זכאי. אבל הקדוש ברוך הוא לא הרשה את שלמה לכך. כעת נבין מדוע משה רבינו עצמו לא נצטווה כשאר הדיינים. משום שלא שייך אצל משה רבינו פשרה, הועיל והיה יודע מיד להיכן הדין נוטה ומי הוא החייב. והיות ובפסוק הנרמז שעל הדיין לעשות פשרה, משום כך לא נכלל משה בכלל הדיינים. ועוד אנו קוראים בפרשת משפטים אודות עבד עברי, שחפץ להישאר תחת אדונו לאחר שש שנים. והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצה אדוניו את אוזנו במרצה, אומר רש"י, רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים. כשפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות ואמרתי כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, היא רצה בפניהם. ונראה להוסיף נופך יקר בדרשת רבי שמעון על פי דברי בעל התורים. מרצע עולה כמניין 400, שהשם גאלנו אחרי 400 שנה משיעבוד מצרים, והוא, העבד עברי, הלך ונשתעבד אחר כך, לפיכך היא רצה במרצע. והנה האותיות שאחר אותיות מרצע, הם מם סופית, לאחר המם הרגילה, שין, קוף ופי, המתמזגות לתיבת משקוף, המרמז על נתינת אדם במשקוף שניתן בו כדי שהקדוש ברוך הוא יפסח על בתי ישראל. האותיות שלפני תיבת מרצע, הם למד קוף סמך פי. והנה האותיות למד קוף, מניינם עולה 130, שהוא מניין של שתי מזוזות. מזוזה זה 65, שתי מזוזות 130. רמז לשתי המזוזות שבמצרים, והאותיות סמך פי רומזות לפסוק, ותבלתם בדם אשר בסף. ונמצא שהמרצע רומז בעצם לכל הפסוק שנאמר שם, ותבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות. וגם רבי יונתן אייבשיץ, שואל לפשר הקשר שבין רצון העבד עברי להמשיך בעבדותו ובין רצייתו באוזן דווקא. והוא מסביר שהנה ידוע שקודם שחטא אדם הראשון, אצבעות הידיים היו מחוברות. ומשחטא אדם הראשון, החלקו האצבעות לחמישה. ואפשר להסביר זאת בשתי פנים. א', משום שאחר שאדם הראשון חטא הוא נתקלקל בזיעת הפה תאכל לחם, ובכדי שתהיה אפשרות לעבוד צריכות האצבעות להיות מחולקות. ב', אמרו חז"ל במסכת כתובות בדף ה' עמוד ב', אם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יקוף אליה לתוך אוזנו, ולכך נבראה העלייה שבאוזן, והרי לקוף את העלייה אפשר רק עם אצבעות מחולקות. וכיוון שאדם הראשון חטא בכך ששמע מאשתו דבר שאינו הגון, לכן החלקו מאז אצבעות הידיים. ומעטה, כיוון שאנו רואים שאותו העבד חפץ בעבדותו, מוכח שסובר וחושב שאצבעות האדם נחלקו בשביל שתהיה יכולת לעבוד, וזה אינו נכון. ולכן מאנישים אותו באוזנו, דווקא כדי שידע שאצבעות האדם לא נחלקו אלא בכדי שיקוף עלייה לתוך אוזנו, אם ישמע דבר שאינו הגון. ולגבי רציית האוזן, שואל רש"י, הימנית או אינו אלא של שמאל, תלמוד לומר אוזן אוזן לגזרה שווה ממצורה. כמו שבמצורה מזים את הדם על אוזנו הימנית, אף כאן הימנית. ויש לתמוע, הרי ידוע שצד ימין הוא הצד שצריך להתחיל בו בכל דבר, כפי שמצינו במסכת זבחים בדף סמך ב' ובעוד מקומות, ואם כן מדוע יצריך גזרה שווה ללמוד שהאוזן הימנית היא הנרצעת? אומר הרי ברבי אשל בחנוכת התורה, נראה לתרד זאת על פי המובא במדרש בשיר השירים רבה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, מלמד שהיה הדיבור בעשרת הדיברות יוצא מימינו של הקדוש ברוך הוא לשמאלן של ישראל. ורשי כאן בהמשך דבריו פירש הרצייה היא דווקא באוזן, מפני שאוזן ששמע על הר סיני לא תגנוב, והלך זה וגנב, ונמכר לעבד כדי לשלם את גניבתו, ולאחר שסיים לשלם את גניבתו רוצה להישאר בבית אדוניו, תרצה. מעתה, כיוון שבהר סיני בני ישראל שמעו את עשרת הדיברות ובתוכם לא תגנוב מצד שמאל שלהם, מן הדין היה שהאוזן השמאלית תירצה, ולכן הוצרכנו לגזרה שווה ללמדנו שדווקא אוזן ימין היא הנרצעת. אם אמנם כך פני הדברים, מדוע באמת אין רוצים באוזן שמאל שבה שמע הנרצע את עשרת הדיברות? מתרץ העולם בדרך על הצע, היות ועשרת הדיברות נכנסו אל אוזנו השמאלית של הנרצע ויצאו מאוזנו השנייה, אוזן ימין, כדאיתי אוזן ימין להירצע. אלה הדברים לפרשת השבוע בשבת הבא עלינו לטובה, פרשת משפטים ושקלים. בשבת מברכין את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה ולכל מלדי מיטב. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף חף דלת במסכת נזיר. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה הדין אם הפרישה בהמות לקורבנותיה ובעלה הפרת נדרה? והתשובה, אם הבהמות היו שלא יצאו לחולין, ואם שלה חטאת יניחוה עד שתמות, עולה ושלמים יקרבו נדבה. שאלה שנייה, מה הדין אם יקנה לבעלה קורבן לצורך קורבן נזיר, והתשובה, הרי זה קיים בכך את נדרה. שאלה שלישית, כיצד ייתכן שיש לה בהמות? הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, והתשובה, שקנעתם ממותר מזונותיה, או שיקנו לה על מנת שאינה בעלה רשות בה. שאלה רביעית, מה הדין אם יפריש המעות ולא יחדה אותם לקורבן מסוים, והתשובה מביאה בהם עולות נדבה? שאלה חמישית, מה הדין אם יפריש המעות ויחדה אותם לקורבן חטאת, והתשובה ילכו לים המלח? והשאלה האחרונה, בכל אותם האופנים ששלמים אינם טעונים לחם, האם טעונים ענפת זרוע? והתשובה, כל המקומות שאינם טעונים לחם, אינם טעונים ענפת זרוע. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף חף דלת. במסכת נזיר, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וריאל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שישי בשבוע, חבב בשבט, ערב שבת קודש, פרשת משפטים ופרשת שקלים ושבת מברכין, את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה ולכל מלדי מיטב, תף שין פי ג' עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדפים חפהי וחבב, במסכת נזיר. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף דלת עמוד ב'. בשורה השמינית מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים העולה תקרב עולה והשלמים תקרב. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה אם משלה הייתה הבהמה העולה תקרב עולה והשלמים תקרב שלמים ונאכלים ליום אחד ואינן טעונים לחם. דהיינו קורבן העולה קרב בדיני עולה כיוון שחלה עליה קדושת עולה והשלמים תקרב בדיני שלמים כיוון שחלה עליה קדושת שלמים ועולה ושלמים אפשר להקריב גם אם אין את הבעלים והשלמים נאכלים ליום אחד. מותר לאכול אותם רק ליום אחד ולילה אחד כדין שלמי נזיר ולא כשלמים רגילים שנאכלים לשני ימים ולילה אחד משום שהאישה הקדישה שלמים אלו לשם שלמי נזיר שדינם לאכל ליום ולילה בלבד ולכן צריכים לנהוג בהם כל חומרי שלמי נזיר. ואף על פי שלגבי זמן האכילה דינם כשלמי נזיר, בכל זאת אינם טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. כיוון שבלחמי נזיר נאמר ונתן על כפי הנזיר, וכאן האישה אינה נזירה, שהרי בעלה הפר לה את הנזירות, ואי אפשר לתת את הלחם על כפיה. מביאה הגמרא מקרים נוספים שהדין בהם הוא כמו במשנה שמקריבים אי לשלמים ואין מביאים איתו לחמי שלמים. אמר לי שמואל האמורה ששמו אבוע בר אי אי, לא תיטיב, לא תשב, אלא תעמוד על קרעך, על רגליך, עד אמרת לי, הדמילתא, שתאמר לי דבר זה, באיזה מקרים מקריבים שלמי נזיר, ואין מביאים איתם לחמי נזיר, ושונים הם בזה מהדין הרגיל של שלמי נזיר. שהרי כשמביאים שלמי נזיר, צריך להביא איתו סל מצות צולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. השיב לו אבו הבר אי, ארבעה מקרים יש שמקריבים שלמי נזיר ואין מביאים איתם לחמי נזיר, ואילו הן ארבעה אילים שאינם טעונים לחם, שלו ושלה, שהם שני המקרים שתבאר הגמרא בסמוך, ושלאחר המיטה נזיר שיפריש אי לשלמים ומת הנזיר קודם שיקריבו, ושלאחר כפרה נזיר שיפריש אי לשלמים עבד האיל והביא אי אחר לשלמים והתכפר בו, ואחר כך נמצא האי לראשון. בארבעת המקרים הללו הדין שצריכים להקריב את האי, אבל אין מביאים איתו לחמי נזיר. מבארת הגמרא את המקרים ומה מקורם. שלה עד האמרן. זה המקרה ששנינו במשנתנו שאם האישה הפרישה בהמה משלה ואחר כך הפר לה בעלה את הנזירות מקריבים את העיל ואין מביאים איתו לחמי נזיר. שלו, דתנן במשנה לקמן בדף כוח עמוד ב' האיש מדיר את בנו הקטן בנזיר. האב יכול להדיר את בנו הקטן שיהיה נזיר על ידי שיומר יהה בני נזיר או שיצווה לבנו שיקבל על עצמו נזירות. ולכמן בדף כוח נחלקו האמוראים מה המקור לדין הזה. דעת רבי יוחנן הלכה למשה מסיני. רבי יוסי ברבי חנינה אמר בשם ריש לקיש תקנת חכמים משום חינוך. ממשיכה המשנה לכמן בדף כוח עמוד ב' ואומרת ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. האם אינה יכולה להדיר את בנה הקטן שיהיה נזיר. ואף כשאב מדיר את בנו יש מקרים שנזירות זו מתבטלת. כגון אם גילה חבן את צערו ועל ידי זה גילה דעתו שאין רצונו להיות נזיר. שהרי אם הוא נזיר אסור לו לגלח את צערו, או שגילחו קרובים, ועל ידי זה גילו דעתם שאין רצונם בנזירותו של הבן, וכן אם יחה הבן, ואמר שאין רצונו בנזירות, או שמיחו קרובים ואמרו שאין רצונה בנזירותו של הבן, בכל המקרים הללו הנזירות בתהילה. ואם הבן או הקרובים גילחו או מיחו בנזירות והתברר שהבן אינו נזיר, והיו לו מעות סתומין שיפריש לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש, איזה מעות יקנו בהם איזה קורבן, זה נקרא מעות סתומים, יפלו כל המעות לנדבה, יקריבו מכל המעות עולות נדבה של ציבור. אבל אם היו המעות שיפריש מפורשים, שפרש ואמר מעות אילו יהיו לחטאת, מעות אילו יהיו לעולה, מעות אילו יהיו לשלמים, דין המעות הוא, לפי מה שפירש עליהם, דמי החטאת, המעות שהופרשו עבור החטאת, צריך לאבדם, וילכו, ישליחו אותם לים המלח, כדין החטאת עצמה שהולכת למיטה, משום שהיא כחטאת שמתו בעליה. דמי עולה, המעות שהופרשו עבור קורבן עולה, יביאו מהם קורבן עולה, נדבה של ציבור, ומועלין בהם. דהיינו, אם מישהו ישתמש בזה, עבר על איסור מעילה, שהרי הם עומדים לקורבן, וכן דמי השלמים, המעות שהופרשו עבור השלמים, יביאו מהם קורבן שלמים נדבה, והשלמים נאכלים, מותר לאכול אותם רק ליום אחד ולילה אחד, כדין שלמי נזיר ולא כשלמים באלמה שנאכלים לשני ימים ולילה אחד. ואף שאינם שלמי נזיר, שהרי הבן כבר אינו נזיר, מכל מקום, כיוון שהוקדשו לשם שלמי נזיר, צריך לנהוג בהם כל חומרי שלמי נזיר. ואף על פי שלגבי זמן האכילת דינם כשלמי נזיר, אינם טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. כיוון שבלחמי נזיר נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק י"ט, ונתן על כפי הנזיר, וכאן הבן אינו נזיר, ואי אפשר לתת את הלחם על כפיו. וזהו המקרה שאמר אבו אבר אי שלא, שמקריבים אי לשלמי נזירות ואין מביאים איתו לחמי נזיר. שואלת הגמרא שלאחר מיטה מנהלן, מניין אנחנו יודעים את המקרה השלישי שהאיל שמביאים לאחר מיטת הנזיר אינו טעון לחם? משיבה הגמרא דתניא, יש גורסים, תוספות גורס, דתנן, משום שהיא משנה במסכת מעילה בדף י' א' עמוד א', המפריש מעות כדי להביא בהם קורבנות לנזירותו ולא פירש איזה מהם לחטאת, איזה לעולה ואיזה לשלמים, לא נהנין, אסור להנות מהם, ואף על פי כן לא מועלין בהם, אין חיוב להביא קורבן מעילה אם עברו ונהנו מהמעות, מפני שהם ראויים להביא בכולן שלמים, שיכול לקנות בכל המעות שלמים, כגון אם ימצא בהמה גדולה ושמינה, ואת שאר הקורבנות יקנה ממעות אחרים, שהרי לא פירש שהמעות הם לחטאת ועולה, ובשלמים אין מעילה קודם שנזרק הדם של הקורבן. ואם מת הנזיר והיו לו מעות סתומים שיפריש מעות לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש, לאיזה קורבן יהיו המעות הללו? יפלו כל המעות לנדבה. יקריבו מכל המעות עולות נדבה של ציבור. אבל אם היו המעות שיפריש מפורשין, שפירש ואמר, מעות אלו יהיו לחטאת, מעות אלו יהיו לעולה, מעות אלו יהיו לשלמים, דין המעות הוא לפי מה שפירש עליהם. דמי חטאת, המעות שהופרשו עבור החטאת צריך לאבדם ויוליכם, ישליך אותם לים המלח, משום שאם היו קונים בהם בהמה לחטאת, דינה היה שתהלכם מיטה, שהרי חטאת שמתו בעליה, ועם חמש החטאות שהולכים למיטה. ועד שיוליכו את מעות החטאת הללו לים המלח, לא נהנין, אסור ליהנות מן המעות הללו באיסור דרבנן, ויש אומרים באיסור דאורייתא, ולא מועלין בהם. אם נהנו מהם, לא עברו על איסור מעילה, אין חיוב קורבן מעילה אם עברו ונהנו מהמעות, משום שבפרשת מעילה כתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו, קודשי השם ודמי חטאת זו שהולכים לים המלח אינם קודשי השם. כך מפרשים התוספות לאל בדף כ"ד עמוד א', דיבור המתחיל דמי חטאת. ממשיכה הגמרא לצטט את המשנה ממסכת מעילה, דמי עולה, המעות שהופרשו עבור העולה, יביאו מהם קורבן עולה נדבה. ומועלים בהם, שהרי הם עומדים לקורבן, וכן דמי השלמים, המעות שהופרשו עבור השלמים, יביאו מהם קורבן שלמים, שלמי נדבה, והשלמים נאכלים, מותר לאכול אותם רק ליום אחד ולילה אחד, כדין שלמי נזיר, ולא כשלמים באלמה שנאכלים לשני ימים ולילה אחד. ואף שאינם שלמי נזיר, שהרי הנזיר מת מכל מקום, כיוון שהוקדשו לשם שלמי נזיר, צריך לנהוג בהם כל חומרי שלמי נזיר. ואף על פי שלגבי זמן האכילה דינם כשלמי נזיר, אינן טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. כמה מבואר לאל שכשאי אפשר לקיים ונתן על כפי הנזיר, לא מביאים לחם. וזה המקרה השלישי שאמר אבו אבר אי שמקריבים אי לשלמי נזירות, ואין מביאים איתו לחמי נזיר. המקרה הרביעי שלאחר כפרה, נזיר שיפריש אי לקורבן שלמים ועבד האיל והביא אי אחר לשלמים והתכפר בו, ואחר כך נמצא האי לראשון, לא מצינו שנאמרה משנה מפורשת שמקריבים את האיל ואין מביאים איתו לחמי נזיר, אלא סברה הוא, לומדים זאת מסברה, שהרי במקרה השלישי, המקרה של לאחר מיטה, שהנזיר מת, מה שנינו? שמקריבים את העיל ואין מביאים לחמי נזיר. ומה הטעם? מה הטעם לדין הזה? משום דלא חזיה לכפרה, שהנזיר אינו ראוי לכפרה, שהרי מת ולא מתקיים הדין של ונתן על כפי הנזיר. ולכן לא מביאים לחם. ואם כן, גם במקרה הזה שלאחר כפרה, נמי הלא חזיה לכפרה, אין הנזיר ראוי לכפרה, שהרי כבר התכפר בקורבנות הקודמים שהביא, ואינו נקרא נזיר ולא מתקיים הדין של ונתן על כפי הנזיר. וזה המקרה הרביעי שאמר אבו אבר אי-אי, שמקריבים אי לשלמי נזירות ואין מביאים איתו לחמי נזיר. מקשה הגמרא ותולקה וכי יש רק ארבעה מקרים וחוץ מהם אין עוד מקרים שמקריבים את האיל ואין מביאים לחמי נזיר? והעיקר יש מקרים נוספים כמו שלמדנו בברייתא במסכת מנחות דף ממחת עמוד ב'. בברייתא זו הנמצאת בתוספת דנה בנזיר שהביא קורבן הראוי לבוא בן שנה והביאו בן שתי שנים, או הראוי לבוא בן שתי שנים והביאו בן שנה, או שהקורבן פסול מחמת שהוא רובע או נרבה וכדומה, שתגלחתו פסולה וצריך להביא שוב את הקורבנות. וממשיכה הברייתא לבאר מה דין הקורבן עצמו. אם כן אומרת הברייתא ושאר כל שלמי נזיר ששחטן שלא כמצוותן, שלא לשמן, כלומר לשם קורבן אחר, כשירים לשלמי נדבה ולא עולין לבעלים לשום חובה, והנזיר אינו יוצא בהם ידי חובת שלמי נזיר, אלא צריך להביא איל אחר. ושלמי נדבה אילו נאכלים ליום אחד ולילה אחד כדין שלמי נזיר ולא כשלמים בעלמה שנאכלים לשני ימים ולילה אחד. ואף שאינם שלמי נזיר שהרי שחתן שלא לשמן, מכל מקום כיוון שהוקדשו לשם שלמי נזיר צריך לנהוג בהם את כל חומרי שלמי נזיר. ואף על פי שלגבי זמן האכילת דינם כשלמי נזיר אינן טרונים לא הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים כמבואר לעיל שכשלא מתקיים הדין ונתן על כפי הנזיר לא מביאים לחם ולא זרוע. וכן אין בעילים אלו את הדין שיש בשלמי נזיר, שצריך לבשל את הזרוע עם העיל ולהניף אותה על כפי הנזיר, משום שהנזירות אינה ניתרת בשלמים אלו, אלא צריך להביא שלמים נוספים. אם כן קשה, מדוע אמר אבו הבראי שיש רק ארבעה מקרים שמקריבים עיל לשלמים ואין צריך להביא איתו לחמי נזיר? הרי מצינו מקרה נוסף שאין צריך להביא לחמי נזיר עם השלמים. מתרצת הגמרא, אכן יש מקרים נוספים שמקריבים שלמים ואין מקריבים איתו לחמי נזיר, והטעם שאבו הבראי פירט רק ארבעה מקרים, משום שכמצוותן כחשיב, שלא כמצוותן לא כחשיב. אבו הבראי מנע רק אילים שנשחטו כמצוותן, אבל אילים שנשחטו שלא כמצוותן, לא מנע אותם אבו הבראי. אומרת הגמרא שנינו במשנה במסכת מעילה בדף י' א' עמוד א', אותה משנה שהביאה הגמרא לעיל, מת הנזיר והיו לו מעות סתומים, שהוא יפריש אותם לשם קניית קורבנות, אבל לא ידוע לשם איזה קורבן, יפלו לנדבה. מקשה הגמרא, איך מותר להקריב מכל המעות עולת נדבה, ועלו דמי חטאת מעורבין בהן? הרי חלק מהמעות שהופרשו היו עבור קורבן חטאת, שהרי יפריש את המעות כדי להביא בהם את כל הקורבנות, ומעות של חטאת אי אפשר להביאם בנדבה. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר, זוהי הלכה למשה מסיני, לגבי נזיר שמעות סתומים של נזירות יביאו מהם עולה אף על פי שיש בתוכם גם מעות חטאת. ודווקא כשדמי החטאת מעורבים במעות נאמרה הלכה למשה מסיני שיביאו מכל המעות עולת נדבה. אבל כשדמי חטאת לא מעורבים במעות, מבואר בגמרא לקמן בדף חווה עמוד ב' לגבי האומר, מעות אלו לחטאתי והשאר לשאר נזירותי ומת, דמי החטאת ילכו לים המלח והשאר חציו לעולה וחציו לשלמים ואינם הולכים לנדבה. כך תוספות בדיבור המתחיל, הלכה היא בנזיר. ריש לקיש אמר אומרת הגמרא תירוץ אחר, לומדים זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק חי. איש איש מבית ישראל, ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה. מפסוק זה אנו למדים שהתורה אמרה שמותר נדר יהיה לנדבה. מעות שנותרו מנדר ואי אפשר להביאם לצורך אותו הנדר, יביאו בהם עולות נדבה. ומעות נזירות הם מותר נדר, שהרי קבלת נזירות היא נדר. והלימוד הוא מהמילה ולכל, שהיא מיותרת, כיוון שהתורה יכלה לכתוב לכל נדריהם ונדבותם. כך מסביר הבאר משה, ובתפארת ציון ביאר שמהפסוק משמע שמדובר על תשלומי נדר ותשלומי נדבה ולא על הנדבה עצמה, כיוון שכתוב לכל נדריהם ולכל נדבותם שמשמעותו, דבר המגיע בשבילם, וכיוון שלנדבה אין תשלומים, שאומר הרי זו קורבן ועבדה אינו חייב לשלם נדבתו, צריך לומר שכוונת הפסוק שמכל דבריהם נעשה לכל נדבותם. והתורה תמימה ביאר את טעם הדרשה שממה שכלל הפסוק נדרים ונדבות יחד, משמע שדין אחד להם. והיינו כשנשאר מותר מנדרים, דינו להיקרב נדבה. מקשה הגמרא, בישלמה לרבי יוחנן דאמר, הלכה, זו הלכה למשה מסיני בנזיר, שמביאים ממעות סתומים עולת נדבה, עמתו לאחי, משום כך הדינו, סתומין אין מפורשין לא, שרק אם המעות היו סתומים, שלא אמר איזה מהמעות יהיו לחטאת, איזה לעולה ואיזה לשלמים, הולכות כל מעות הפרשתו לנדבה. אבל אם היו מפורשים שאמר, איזה מהמעות יהיו לכל אחד מהקורבנות, הם אינם הולכות לנדבה. כמבואר במשנה, כיוון שכך נמסרה הלכה למשה מסיני, שרק סתומים ילכו לנדבה. אלא לרשלה כשאמר שלומדים זאת מהפסוק לכל נדריהם, ולכל נדבותם שמותר נדר יהיה לנדבה, ולכן כל המעות ילכו לנדבה, קשה. מה עיריה סתומין? מדוע הדין שכל המעות ילכו לנדבה, זה רק שלא פירש איזה מעות אין עבור כל קורבן? הרי אפילו מפורשין, גם אם פירש איזה מעות הם עבור כל קורבן, צריך להיות הדין שילכו המעות לנדבה, שהרי גם במקרה כזה נקראים המעות מותר נדר, אם מת הנזיר. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, במעות מפורשין שאמר איזה מעות יהיו לכל אחד מהקורבנות, לא מצית אמרת, אינך יכול לומר את הדין שמותר נדר יהיה לנדבה. זאת משום שכבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל. כבר נפסק בזה הדין בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. על מה שנאמר בכתוב, בספר דברים פרק י' ב' פסוק חבב, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא, ובאת אל המקום אשר יבחר השם. ופסוק זה אינו מדבר על עולה ושלמים עצמם, שהרי דינה מפורש כבר בספר ויקרא, בפרקים ו' וז', אלא צריך לומר שבוולדי קודשים ובתמורתם הכתוב מדבר. הפסוק מדבר על ולד בהמת שלמים העומדת להיקרב, או על מי שהייתה לו בהמת שלמים עולה, ואמר על בהמה אחרת תהיה זו תמורת זו, הדין הוא ששתי הבהמות קדושות, והבהמה השנייה נקראת תמורת קודשים. ומה תקנתם של אותם ולדות ותמורות של שלמים ועולה? ככתוב בהמשך הפסוק, תישא ובאת אל המקום אשר יבחר השם, שדינם אינו שונה משאר קודשים, וצריך להביאם לבית המקדש. שואלת הברייתא, יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו? אולי צריך להעלותם לבית המקדש ולא להכיל אותם כדי שימותו שם, כמו שנוהגים בבלת חטאת ובתמורתה, ואין צריך להקריבם. ובזה מתקיים הפסוק, תישא ובאת אשר נשאם והביאם לבית המקדש. תלמוד לומר, כתוב בהמשך אותו פסוק, ועשית עולותיך הבשר והדם. ובא הפסוק לומר לך, כדרך שאתה נוהג בעולה, נהוג בתמורתה. אותם הדינים שיש בעולה, יש גם בתמורתה, וגם את התמורה מקריבים לעולה. וכדרך שאתה נוהג בשלמים, נהוג בבלדיהם. אותם הדינים שיש בשלמים, יש גם בבלדותיהם. וגם את הבלדות מקריבים לשלמים, וכן תמורת שלמים תיקרב לשלמים. ממשיכה הברייתא, יכול אולי נלמד מפסוק זה שאף בבלת חטאת ותמורת אשם הדין כן, וגם בלת של בהמת חטאת או תמורתה צריך להקריבם לחטאת, וכן גם תמורה של בהמת אשם צריך להקריבה לאשם. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך, והמילה רק באה למעט שרק בעולה ושלמים, כך הדין. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, אינו צריך, לא צריך ללמוד מהמילה רק שלא מקריבים תמורת אשם, אלא מפסוק אחר לומדים זאת, שהרי הוא אומר, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק ה', לגבי אשם, אשם הוא, מהמילה הוא, למידים שבהווייתו יהה, שיקריבו לאשם רק אותו עצמו, ולא בהמה אחרת שהיא תמורתו. אם כן מבואר בברייתא שבין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא, המותר בהמת חטאת הולכת למיטה. והוא הדין למותר מעות חטאת, אם נותרו מעות ממה שהוא הקדיש לקנות בהם קורבן חטאת, שילכו לים המלח, ולכן לא יכול ריש לקיש ללמוד מהפסוק לכל נדריהם ולכל נדבותם, שמעות מפורשים ילכו לנדבה. ואף שהתנא דבי רבי ישמעאל מדבר בבלת חטאת ובתמורתה שדינה למות, ואצלנו מדובר שמתו הבעלים ונשארו מעות חטאת, מכל מקום כל מעות שנשארו מהקרבת חטאת בכל אופן שהוא, דין אחד להם ונקראים מותר חטאת, ולכן אפשר ללמוד מהתנא דבי רבי ישמעאל גם לדין אצלנו, שהמעות ילכו לים המלח. דנה הגמרא בדברי הברייתא, קטני שנינו בברייתא שהובאה לעיל, אחרי שלמדנו מן הפסוק שצריכים לעלות ולדות ותמורות של שלמים ועולה לבית המקדש, יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו, תלמוד לומר, ועשית עולותיך, שאותם הדינים שיש בקורבנות עולה ושלמים, יש גם בוולדותיהם ותמורתם. כמבואר לעיל בברייתא. מקשה הגמרא, מהי? מדוע צריך ללמוד מפסוק שמקריבים ולדות ותמורות של שלמים ועולה ואין מונעים מהם מים ומזון כדי שימותו? הבלת חטאתו דגמירן במיטה, הרי נאמרה הלכה למשה מסיני לגבי חמש חטאות שהן מיטות, כמבואר במסכת תמורה בדפתת זין עמוד א', וחמשת החטאות הן ולת חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שנתכפרו בעליה, וחטאת שעברה שנתה, וסימנך ותמנע. וכאמור ביניהם יש גם ולת חטאת ותמורת חטאת, ולגבי ולדות ותמורות של שלמים ועולה, לא נאמרה הלכה למשה מסיני שילכו למיטה. אז אם כן לא צריך פסוק, למעט ולדות ותמורות של עולה ושלמים, ממיטה, מתרץ את הגמרא אילף קרא, אם לא היה פסוק מיותר של ועשית עולותיך ללמד שמקריבים ולדות ותמורות של שלמים ועולה, אבא אמינה היינו יכולים לומר שההלכה למשה מסיני שנאמרה בחטאת, לא בא ללמד את הדין עצמו שחטאות אילו מיטות, אלא ללמד שבלת חטאת בכל מקום, שאת החטאות המיטות אפשר להמית בכל מקום ולאו דווקא בבית המקדש, ובלדי קודשים בבית הבחירה. דהיינו שבלדות ותמורות של שלמים ועולה שלא נאמרה בהם הלכה למשה מסיני, צריך להמיתם, אבל להמית אותם דווקא בבית המקדש, וכמו שכתוב, תיסע ובאת אל המקום. והסברה לחלק בין עולה ושלמים לחטאת היא, שבעולה ושלמים שאין קדושתן חמורה, כיוון שאינם באים לכפרה, יש מקום לומר שהתורה מצריכה לעלותם לבית המקדש להמיתם, כדי להודיע שהם קדושים. כי אם ימיתם במקומם, יחשבו שאין בהם קדושה כלל. ויבואו להשתמש בהם לגיזה ועבודה, ואם עלו בהם. מה שאין כן חטאת שקדושתה חמורה, כיוון שבאה לכפרה, גם אם היא מתועה במקומה, לא יטעו אנשים לומר שאין בה קדושה. כך מסביר רבינו פרץ, כמה שמלן, דלא, בא הפסוק ועשית עולותיך ללמד, שצריכים להקריב ולדות ותמורות של שלמים ועולה, והם אינם הולכים למיטה. ממשיכה הגמרא לדון בדברי הברייתא, קטני שנינו בברייתא לאל בדף חפהי עמוד א', אחרי שלמדנו מן הפסוק שצריכים להקריב ולדות ותמורות של שלמים ועולה, יכול אף ולד חטאת ותמורת השם כן. תלמוד לומר, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך. התורה ממעטת שרק בעולה ושלמים הדין כך. אבל ולדות ותמורות של חטאת הולכים למיטה, ושל השם יוצאת למרעה עד שיפול במום. מקשה הגמרא למה לקרא, מדוע צריכה הברייתא ללמוד דין זה מפסוק? הרי הלכת הגמיר על הרי כבר למדנו הלכה למשה מסיני שבלת חטאת למיטה אזיל הולך למיטה. מתרץ את הגמרא חינמי, אכן הדין שבלת חטאת הולך למיטה נלמד מההלכה למשה מסיני. וקרא לאשם ודעתה, והפסוק רק קודשך בא ללמד לגבי תמורת השם, שעל זה אין הלכה למשה מסיני שאינה קריבה לאשם. מקשה הגמרא אשם נמי הלכת הגמיר עלה, הרי גם לגבי אשם יש הלכה למשה מסיני, שכל שאילו בחטאת מתה באשם רואה, שבכל מקרה שבחטאת הדין שהבהמה תמות, הדין בקורבן אשם הוא שהבהמה תרעה עד שיפול במום וימכרו אותה ויביאו בדמים עולת נדבה. ואם כן גם באשם כבר נאמר הדין שלא מקריבים את התמורה לאשם, ומדוע צריך ללמוד זאת מתיבת רק בפסוק של רק קודשך? מתרצת הגמרא, אלא אם הלכתה, לולי המיעוט מהפסוק, אם היינו לומדים את הדין שבלד ותמורת חטאת ואשם אינם קריבים רק מהלכה למשה מסיני, אבי אמינה הלכתה. יכול הייתי לומר שאומנם יש הלכה, ולכתחילה לא תקרב הבהמה, ואי אקרבי לא לחייב עלי ולא כלום, אבל בדיעבד אם עבר והקריב את הבהמה לחטאת או לאשם, לא יתחייב על קורבן זה כלום. כמה שמלן קרא, בא הפסוק ללמדנו, די מקריב לי, קיים עלי בעשה. שאם יקריב אותם, עבר באיסור עשה, שנאמר רק קודשך, ומלמד שרק ולד ותמורת עולה ושלמים, צריך להקריב, ולא ולד ותמורת חטאת ואשם. ואם היינו לומדים רק מהפסוק, ולא הייתה הלכה למשה מסיני, היינו אומרים שאסור להקריב ולד ותמורת חטאת ואשם, רק לחטאת ואשם. אבל מותר להקריבם לעולה ולשלמים. באה הלכה למשה מסיני ללמדנו, שהחטאת תמות, והאשם, יצא למירה. עוד שנינו בברייתא לאל בדף חפי עמוד א', רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל שלמד מהמיעוט רק שבלד ותמורת חטאת ואשם אינם קריבים. רבי עקיבא אומר שאינו צריך ללמוד זאת מהמילה רק, שהרי הוא אומר כתוב בפסוק לגבי אשם, אשם הוא, מהמילה הוא לומדים שבהווייתו יהה, שיקריבו לאשם רק אותו עצמו ולא את תמורתו. מקשה הגמרא על דברי רבי עקיבא, למה לקרא? מדוע צריך רבי עקיבא ללמוד שמותר השם אינו קרב מהפסוק השם הוא? הרי גמרא גמירין לה. למדנו הלכה למשה מסיני, שכל שבחטאת מתה, באשם רואה. כמבואר לעיל, ואומרים התוספות בדיבור המתחיל רבי עקיבא, שאי אפשר לתרץ לפי רבי עקיבא שהפסוק בא להשמיענו שעובר בעשה, כמו שתרצה הגמרא לעיל לפי רבי ישמעאל, כיוון שהלשון השם הוא, שממנו למד רבי עקיבא, אינו משמע שבא לומר שעובר בעשה, כמו הלשון רק. וביור הדברים שהמילה רק שממנה דרש רבי ישמעאל נאמרה לגבי ההקרבה. נאמר בתחילת הפסוק ועשית עולותיך, משמע שרק אילו תקריב אבל אחרים, ולד ותמורת חטאת ואשם לא תקריב. אבל המילה הוא לא נאמרה לגבי ההקרבה, אם כן אין ללמוד ממנה איסור עשה. מתרץ את הגמרא החינמי, אכן את עצם הדין שאין מקריבים תמורת אשם, אנחנו יודעים מה הלכה למשה מסיני. מחיית הקראה, והפסוק שהביא רבי עקיבא, אשם הוא, בא ללמד לדרב את דינו של רב. דאמר רבו נאמר רב, והדברים מובאים גם במסכת תמורה בדף חי, וכן במסכת צבחים בדף ה', ובמסכת מנחות בדף ד', ובמסכת פסחים בדף עין ג', אומר רבונה בשמו של רב, אשם שניתק לרעייה, אשם שדינו לצאת למרעה עד שיפול בו מום, כגון קורבן אשם שעבד והתכפרו בעליו בקורבן אחר ואחר כך נמצא, ונמסר לרועה כדי לרעותו עד שיפול בו מום, ויביאו בדמיו עולה, כי כל זמן שלא נפל מום, הוא קדוש בקדושת הגוף, ואי אפשר לפדות אותו, אבל אחרי שנפל מום אפשר לפדות אותו. ובעל המום יוצא לחולין, ובכסף קונים קורבן עולה. אז אם קודם שנפל בו מום שחתו לשם קורבן עולה, כשר, כיוון שדמיו היו אמורים ליפול לקניית קורבן עולה, אחרי שיפול בו מום. מדייק את הגמרא, טעם הדניתק, הטעם שאם שחתו לעולה כשר הוא, מפני שנמסר לרועה, לא ניתק, אבל אם עדיין האשם הזה לא נמסר לרועה, ושחתו לשם עולה, לא, לא נאמר הדין של רב שקשר לעולה. ודין זה שאם יקריבו את האשם לעולה, קודם שנמסר לרועה, הוא פסול, למד רבי עקיבא, דאמר קרא מלשון הפסוק, אשם הוא, שמשמע בהווייתו יהה, שקורבן אשם יישאר קורבן אשם, ולא יקרב לעולה עד שינתק לרעייה. עד שימסר לרועה כדי לראותו שיפול בו מום ויביאו בדמיו קורבן עולה. אז לפי המבואר בגמרא לומד רבי עקיבא מהפסוק אשם הוא, שאשם שלא ניתק לרעייה, אינו קשר לעולה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ניתק אין, לא ניתק לא? מדוע צריך פסוק מיוחד לדין הזה? הרי למדנו זאת מהלכה למשה מסיני, כל שבחטאת מתה, באשם רועה. הנה מבואר שרק במקרה שבקורבן חטאת הדין שהולך הקורבן למיטה, האשם הולך למרעה כדי שיפול בו מום, אבל במקרה שהחטאת אינה הולכת למיטה, האשם אינו הולך לרעייה, וממילא אסור להקריבו לעולה. אז למדנו זאת מהלכה למשה מסיני, למה צריך פסוק מיוחד לדין הזה? ועוד מקשים התוספות שכאן בגמרא משמע שהדין שהאשם הולך לרעייה, לומדים מהפסוק אשם הוא, ואילו במסכת שבועות בדף י' ב' וכן במסכת פסחים בדף עין ג' מבואר שזה רק גזירה מדי רבנן. אז מביאים התוספות את שיטת רבינו תם, שההלכה למשה מסיני היא שבכל מקום שהחטאת מתה מקריבים את האשם לעולה. ומה שכתוב בגמרא, כל שבחטאת מתה באשם רועה, זה גזירה די רבנן כדי שלא יבואו להקריב גם אשם רגיל לעולה. וביור דברי הגמרא הוא כך, שהגמרא הבינה את דברי רב שאמר אשם שניתק לרעייה, שצריך לשחוט את האשם בפירוש לשם עולה, ורק על ידי זה יעקור ממנו שם אשם, ובלעדי זה אינו קשר לעולה אפילו שדמיו עומדים לכך לשם קניית קורבן עולה כשיסתאב, כשיפול בו מום. ואת דין זה למד רבי עקיבא מהפסוק אשם הוא שבהווייתו יהה, וכל זמן שלא יעקור ממנו שם אשם, עדיין שמו עליו ואינו קשר לעולה. והלכה למשה מסיני נצרכת להשמיענו שבכלל מותר להקריבו לעולה. לתוספות מביאים עוד פירוש לשיטת רבינו תם, בדיוק להפך, שלולי הפסוק השם הוא, היינו אומרים שצריך לעקור ממנו בפירוש שם השם, ולהקריבו לשם עולה, בא הפסוק השם הוא ללמד, שאף אם שחתו סתם כשר, ואין צריך לעקור ממנו בפירוש שם השם. והלימוד הוא שבהווייתו יהה, כלומר, שכשם שלאחר שיראה והסתאב מותר להקריבו לעולה, בלא עקירת שם השם, דהיינו, שיקנו בדמיו של אותו השם שנפל בומום, קורבן עולה, כך גם קודם שיראה והסתאב, מותר להקריבו לעולה, ואין צריך לעקור ממנו בפירוש שם השם. עכשיו חוזרים אל הגמרא שתי שורות לפני סוף דף חפי, שהגמרא חוזרת לדון בהלכה למשה מסיני, שמעות סתומים יפלו לנדבה. דהיינו, אם הנזיר יפריש מעות, שם בצד מעות כדי לקנות קורבנות לסיום לזירותו, והוא לא פירש כל כמות של מעות לאיזה קורבן, שהרי בסוף נזירותו הוא צריך להביא שלושה קורבנות, זה מה שנקרא מעות סתומים, והוא מת, המעות הללו הולכים לקורבנות נדבה, אף על פי שדמי חטאת מעורבים בהם. השיטת רבי יוחנן שמעות סתומים הולכים לנדבה, אף על פי שדמי חטאת מעורבים בהם, הלכה היא בנזיר, היא הלכה למשה מסיני, שנאמרה לעניין מעות נזירות, ובשאר המקומות הדין אינו כן. מקשה הגמרא בתולקה, וכי אין מקרים נוספים שהמעות נופלים לנדבה, אף על פי שדמי חטאת מעורבים בהם? והתניה, שנינו בברייתא, ושאר חייבי קינין, ציפורים שבתורה, כל החייבים בקורבן עולה ויורד, שמביאים את קורבנם לפי יכולתם הכלכלית, העשיר מביא מן הבהמה, העני מביא מן הציפורים, והדלי דלות, העני ביותר, מביא מן הסולת. אז כל החייבים בקורבן עולה ויורד שנאמרו בתורה, שכאמור עניים יכולים להביא שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, כגון מצורע או יולדת, מצורע צריך להביא כבש לאשם וכבש לעולה וכבשה לחטאת, ואם הוא עני הוא יכול להביא כבש לאשם ושני תורים או שני בני עונה לעולה ולחטאת. ויולדת צריכה להביא כבש לעולה, ואם היא ענייה יכולה להחליפו בבן יונה או תור. אז שאר חייבי קינין שבתורה, שהיו עניים והפרישו מעות לקיניהם עבור הציפורים, ואמרו, כשהם שמו את הכסף בצד, הם אמרו הרי אילו לצרעתי, ואחר כך העשירו, ועכשיו הם חייבים קורבן עשיר שהוא בהמה לחטאת ובהמה לעולה ואינם יוצאים מדי חובתם בציפורים. אם רצה להביא בהם בכל המעות חטאת בהמה, יביא, יכול להביא. ואם רצה להביא בכל המעות עולת בהמה, יביא, יכול להביא, משום שלא פירש שיביא מהמעות גם חטאת וגם עולה, והוא יכול להביא מהם רק חטאת או רק עולה. ואם הוא עדיין עני ורוצה להביא בכל המעות חטאת או עולה, ודאי שהוא יכול להביא, רק כאן התחדש שיכול להביא במעות אפילו קורבן עשיר שהוא בהמה. כך אומר הראש. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם מת אותו אדם שיפריש מעות עבור קורבן עני ועשיר, והיו לו מעות סתומין שלא פירש האם הם עבור החטאת או עבור העולה, יפלו כל המעות לנדבה, יקריבו מכל המעות עולות נדבה של ציבור, ואף על פי שדמי חטאת מעורבים בהם. ואם כן קשה, מדוע אמר רבי יוחנן שההלכה למשה מסיני היא רק בנזיר, הרי ההלכה הזו היא גם בכל חייבי קינים. מתרצת הגמרא, תנא נזיר וחייבי קינים דדמולי. כשאמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר, שכל המעות הסתומים ילכו לנדבה, אף על פי שמעורבים בהם דמי חטאת, כוונתו הייתה לנזיר, וגם לכל חייבי קינים שדומים לנזיר. והדמיון ביניהם הוא, שכשם שנזיר מביא שני קורבנות על דבר אחד, ולאו דווקא שני קורבנות, שהרי נזיר מביא שלושה קורבנות, אלא הכוונה שנזיר מביא יותר מקורבן אחד על דבר אחד, כך גם שאר חייבי קינים מביאים שני קורבנות על דבר אחד. מפרשת הגמרא, מה בא רבי יוחנן למעט בדבריו שאמר הלכה היא בנזיר, זו הלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, מה שאמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, ומשמע שדווקא בנזיר יש הלכה למשה מסיני, בא להפוק מעד אתניה, לבא להוציא מקרה שאין הדין כך. שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת מעילה, מי שהיה מחויב חטאת, דהיינו שעבר בשוגג עבירה שעונשה במזיד וכרת, ונדר ואמר הרי עליי עולה, עולת נדבה מלבד החטאת שהוא חייב, והפריש מעות עבור הקורבנות, ואמר הרי אילו לחובתי, שלשון זו משמעה שיהיו המעות עבור כל מה שאני חייב, גם החטאת וגם העולה. אם רצה להביא בהם לקנות במעות האלו את החטאת בהמה שהוא חייב, לא יביא, אינו יכול, כיוון שיפריש את המעות עבור כל חובותיו, וצריך לקנות בהם גם את העולה. וכן אם רצה לקנות בהם את העולת בהמה שהתחייב, לא יביא. אינו יכול, שרי יפריש את המעות גם עבור החטאת. וגם אם ירצה לקנות במעות את שתי הבהמות אינו יכול, כיוון שמעורבים במעות דמי חטאת ודמי עולה, והוא עלול לקנות את החטאת בדמי העולה או להפך. אלא עליו לקחת שתי בהמות ולומר, כל דמי החטאת שיש במעות אלו יחולו על בהמה זו, וכל דמי העולה שיש במעות אלו יחולו על בהמה זו. כך אומרים התוספות בדיבור המתחילו להפוקי. והראש כתב שיכול גם כן לעשות זאת במעות, שיקח מעות אחרים, ויאמר דמי העולה שיש במעות אלו יחוללו על המעות האחרים, ואז יקנה במעות הראשונים חטאת, במעות השניים עולה. ואם מת אותו אדם שאמר הרי אלו לחובתי, והיו לו מעות סתומים שלא פירש איזה מעות יהיו עבור החטאת ואיזה מעות יהיו עבור העולה, ילכו לים המלח, ישליחום לים המלח, שיובדו ויתקלו שם ולא ייהנה מהם אדם, כיוון שמעורבים בהם דמי חטאת. את המקרה הזה בא רבי יוחנן למעט במה שאמר הלכה היא בנזיר. דווקא בנזיר יש את ההלכה למשה מסיני, כי במקרה הזה אין את ההלכה למשה מסיני שיפלו כל המעות לנדבה. כיוון שכאן החטאת והעולה באים על שני דברים שונים. החטאת על האווירה שעבר והעולה בגלל שנדר. וההלכה למשה מסיני נאמרה רק אשר החטאת והעולה הם לצורך דבר אחד, כגון נזירות או צרעת. עכשיו באה הגמרא לבאר מה הם מעות מפורשים. שנינו במשנה לאל בדף חבד עמוד א', לגבי אישה שנדרה נזירות, והפר לה בעלה אחרי שהפרישה מעות עבור קורבנות הנזירות, שאם היו המעות סתומים ילכו לנדבה, ואם היו המעות מפורשים, אז דמי חטאת ילכו לים המלח, דמי עולה יביאו מהם עולת נדבה, ודמי שלמים יביאו מהם שלמי נדבה. כאמור, מפרשת עכשיו הגמרא מה הם מעות מפורשים. אמר רבשי, הדה אמרת, הדין הזה שאמרנו לאל, שרק מעות סתומים הולכים לנדבה, אבל מעות מפורשים לא הולכים לנדבה, לא תימה אל תאמר שמעות מפורשים, הכוונה דווקא למקרה דאמר הנזיר, אילו לחטאתי ואילו לעולתי ואילו לשלמי, כלומר שיפריש שלושה ציבורים של מעות, ואמר על כל אחד מהם, זה יהיה לחטאת, זה לעולה וזה לשלמים, אלא אפילו אם אמר על קבוצה אחת של מעות, אילו לחטאתי ולעולתי ולשלמי, ממעות אלו אבי קורבן חטאת ועולה ושלמים, גם אז מפורשים הן. והחילוק בין אם היו המעות מבוררים איזה מהם לחטאת ואיזה לעולה ולשלמים או שלא, שאם היו מבוררים הדינו כמו במשנה שדמי החטאת ילכו לים המלח ומדמי העולה והשלמים מביאים קורבנות נדבה. אבל באופן שהייתה רק קבוצה אחת של מעות, המעות נקראים מפורשים בתערובת והולכים כולם לים המלח. ורק במעות סתומים לגמרי, דהיינו כשאמר מעות אילו לחובתי, נאמרה הלכה שיפלו לנדבה. כך תוספות בדיבור המתחיל, עד אמרת מפורשים לא. אבל המפרש ועוד ראשונים ביארו שדין המעות המפורשים הם כמו במשנה, שדמים בשווי חטאת ילכו לים המלח, ומשאר המעות מביאים קורבנות נדבה. מביאה הגמרא לשון נוספת בדברי רבשי, והיא כדי אמרי, יש שאומרים אמר רבשי, לא תימה אל תאמר שהדין של מפורשים הוא דווקא עד דאמר אילו לחטאתי ולעולתי ולשלמי, כשאמר על קבוצה אחת של מעות, מעות אילו יהיו לקורבנות חטאת עולה ושלמים, אלא אפילו אמר על קבוצה אחת של מעות אילו לחובתי, כלומר מעות אילו יהיו לכל החובה שאני חייב, הרי הן כמפורשים. כיוון שמשמעות הלשון היא שיביא ממעות אילו את כל הקורבנות, וכל המעות הולכים לים המלח, ורק אם אמר מעות אילו לקורבנות נזירותי, נחשבים המעות לסתומים וילכו לנדבה. ואם אמר רק מעות אילו לנזירותי ולא אמר לקורבנות נזירותי, פשיטה שילכו המעות לנדבה. ואין צריך לזה הלכה למשה מסיני, כיוון שיכול להביא בכל המעות קורבן אחד. כך תוספות בדיבור המתחיל, עד אמרת מפורשים לא. מסכם הקרן נורא, שלפי התוספות יש חמש לשונות של הפרשה. א', מעות מפורשים של משנתנו לאל בדף חבד עמוד א', שאמר אילו לחטאת ואילו לעולה ואילו לשלמים, ובזה הדין שדמי חטאת ילכו לחטאת, דמי עולה ושלמים יקריבו מהם קורבנות נדבה. לשון שני, אם אמר אילו לחטאת לעולה ולשלמים, זה נקרא שהמעות מפורשים בתערובת והולכים כולם לים המלח. הלשון השלישי, אם אמר אילו לחובתי, וזו מחלוקת הלשונות כאן בגמרא. ללישנה קמה הם כסתומים וילכו לנדבה. ללישנה בתרה הם כמפורשים בתערובת וילכו לים המלח. הלשון הרביעי, אם אמר אילו לקורבנות נזירותי, זה המעות הסתומים של המשנה שהולכים כולם לנדבה משום ההלכה למשה מסיני. והלשון החמישי, לפי התוספות, אם אמר אילו לנזירותי נופלים לנדבה ואין צריך לזה הלכה למשה מסיני, אלא זה פשיטה, כיוון שיכול להביא בכל המעות אחד מהקורבנות. ויש להוסיף על דברי הקרן נורא עוד שלושה אופנים, שזה בעצם האפשרות השישית אחרי חמשת האפשרויות לפי התוספות, אם היו סתומים ונפלו דמי חטאת מביניהם. אומר רבא בהמשך שהשאר כמפורשים ויביא בחציים עולה ובחציים שלמים. וכל זה נאמר במעות, אבל בהמה או שאר דברים, התבאר דינם לקמן בדף חבב עמוד ב'. והאפשרות האחרונה, דין סתומים, הוא רק כשהיה חייב את כל הקורבנות על דבר אחד, כגון נזיר או מצורע. אבל אם היה מחויב חטאת על דבר אחד ועולה על דבר אחר והפריש מעות, אין להם דין סתומים בכל לשון שיומר, אלא צריך להביא חציין לחטאת וחציין לעולה על ידי פדיעה. חוזרים אל הגמרא שדנה בדין מעות סתומים הנופלים לנדבה. אמר רבה, עד האמרן הדין שאמרנו שאם היו מעות סתומים שלא פירש עליהם עבור איזה קורבן הם יפלו לנדבה, לא נאמר אם נפלה דמי חטאת מביניהם, אם דמי החטאת נפרדו משאר המעות, כגון שלקח חלק מהמעות ואמר אילו יהיו לחטאת, שאז המעות הנותרים הרי הם כמפורשים עבור עולה ושלמים. ומעות שמעורבים מדמי עולה ושלמים, הולכים חציים לעולה וחציים לשלמים, ואין בהם את ההלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה. ההלכה למשה מסיני נאמרה רק כשדמי החטאת מעורבים בהם, שאז הכל הולך לנדבה. ומביאה הגמרא ראיה לדינו של רבא. תניא קבתי דרבא, שנינו ברייתא שמצויה בתוספתא במסכת מעילה כדברי רבא. נזיר שיפריש מעות, ואמר על חלק מהם, אילו לחטאתי מעות אילו יהיו עבור קורבן החטאת שאני חייב, השאר לשאר נזירותי, ושאר המעות יהיו עבור שאר קורבנות הנזירות שאני חייב, שהם קורבנות עולה ושלמים. וכשאמר בלשון זו, אינו יכול להביא בשאר המעות רק עולה או רק שלמים, אלא צריך להביא ממעות אילו גם את העולה וגם את השלמים. ומת האיש קודם שקנה את הקורבנות, כך מבארים התוספות בדיבור המתחיל תניה וכן הראש, ואילו המפרש כתב שמדובר בברייתא כשהנזיר חי, ומשום כך מועלים בדמי החטאת, כיוון שהם ראויים לבוא לקורבן, אז נאמר בברייתא דמי החטאת, המעות שהופרשו עבור החטאת ילכו ישליחום לים המלח שיובדו ויתקלו שם, ולא ייהנה מהם, אדם. והשאר, משאר המעות שהופרשו עבור העולה והשלמים, יביא חציו לעולה וחציו לשלמים. צריך לקנות שתי בהמות, ולומר כל דמי השלמים שיש במעות אילו יחולו על בהמה זו, וכל דמי העולה שיש במעות אילו יחולו על בהמה זו. ויביא אחת לעולה ואחת לשלמים, ומועלין בכולן. אם ישתמש אדם בכל אותם שאר המעות שיש בהם דמי עולה ושלמים, עבר על איסור מעילה וחייב קורבן, ואף שבדמי שלמים אין מעילה, כמבואר במסכת מעילה דבב עמוד ב' שאין מעילה בשלמים קודם שיזרק אדם, וכן הדין גם בדמי שלמים, כיוון שוודאי ישתמש גם בדמי העולה שבהם יש דין מעילה. ואין מועלין במקצתן, אבל אם ישתמש רק במקצת מהמעות, לא עבר על איסור מעילה, כיוון שישתכן שישתמש בדמי השלמים שאין בהם מעילה. ואם יפריש מעות ואמר על חלק מהם אילו לעולתי, מעות אילו יהיו עבור קורבן העולה והשאר לשאר נזירותי, ושאר המעות יהיו עבור שאר הקורבנות של הנזירות שאני חייב, שהם חטאת ושלמים. וכשאמר בלשון זו, אינו יכול להביא בשאר המעות רק חטאת או רק שלמים, אלא צריך להביא ממעות אילו גם את החטאת וגם את השלמים. ומת האיש קודם שקנה את הקורבנות, דמי עולה, המעות שהופרשו עבור העולה, יביאו מהם קורבן עולת נדבה, ומועלים בהם. ואם ישתמש אדם באותם המעות, עבר על איסור מעילה וחייב קורבן, שהרי בקורבן עולה יש איסור מעילה גם קודם זריקת אדם. והשאר, שאר המעות שהופרשו עבור החטאת והשלמים יפלו לנדבה. יקריבו מהם עולת נדבה של ציבור, שכך לומדים מההלכה למשה מסיני, שמעות שדמי חטאת מעורבים בהם יפלו לנדבה. כך לשיטת רבי יוחנן ולריש לקיש הטעם הוא, משום שכך לומדים מהפסוק, שאם יש בהם מותר חטאת יפלו לנדבה, ומועלין בכולן, אם משתמש אדם בכל אותם שאר המעות שיש בהם דמי חטאת ושלמים, עבר על איסור מעילה וחייב קורבן, כיוון שוודאי השתמש גם בדמי החטאת שיש בהם איסור מעילה, ואין מועלין במקצתן, אבל אם השתמש רק במקצת מהמעות, לא עבר על איסור מעילה, כיוון שייתכן שישתמש בדמי השלמים שאין בהם מעילה. הנה מבואר בברייתא כדינו של רבא, שרק כאשר דמי חטאת מעורבים במעות יפלו לנדבה, אבל אם נשארו מעות שמעורבים בהם רק דמי עולה ודמי שלמים, אינם נופלים לנדבה, אלא מביאים בחציים עולה ובחציים שלמים. דנה הגמרא בנזיר שיפריש בהמות לקורבנותיו ומת, האם דינם כמעות סתומים? אמר רבי אונה, אמר רב, בשמו של רב, לא שנו, לא נאמרה הלכה למשה מסיני, שמעות סתומים יפלו לנדבה, אלא באופן שיפריש מעות ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש. אבל אם יפריש בהמה שאינה ראויה לקורבנות נזיר, כגון פר או סעיר, ומת, שאין ראויים לקורבנות נזיר אלא כבש, כבשה ועיל, וכן הדין יהיה גם בנזירה שיפרישה בהמות שאינם ראויים לנזירותה, ולבסוף הפר לבעלה את הנזירות, שאין דין הבהמות כמעות סתומים ונופלים לנדבה, אלא כמפורשים בתערובת שדינם למיתה. אז אם כן, אומר אבונה, בשמו של רב, לא נאמרה הלכה למשה מסיני שמעות סתומים יפלו לנדבה, אלא באופן שיפריש מעות ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש. אבל אם יפריש בהמה שאינה ראויה לקורבנות נזיר, כגון פר או שעיר ומת, בזה לא נאמרה הלכה למשה מסיני שתהיה בהמה לנדבה, אלא הרי כמפורשת, דין הבהמה כמו שפירש על חלק ממנה שהיא לחטאת. ומכיוון שחלק החטאת נחשב כמפורש בתערובת, הבהמה תמות. וכן אם יפריש שלוש בהמות שאינם ראויות לקורבנות נזיר, דין כולם כמפורשות בתערובת, כלומר, הרי זה כמו חטאת שנתערבה בעולה ושלמים. וכל שלושת הבהמות ימותו, ואם מחרן, דמיהם ילכו לים המלח, שלא נתקבלה הלכה למשה מסיני, שיפלו לנדבה אלא במעות, או בדבר העומד להימחר מיד במעות, אבל שאר דברים הולכים למיטה, ודמיהם הולכים לים המלח. מפרשת הגמרא את דינו של רבונה בשמו של רב. אמר רבי נחמן, עד אמרי, הדין הזה שאמר רבונה בשם רב, שאם יפריש בהמה שאינה ראויה לקורבנות נזירות, הרי היא כמפורשת ותלך למיטה, לא שנו, לא נאמר הדין הזה, אלא כשיפריש בהמה תמימה שאין בה מום, ומכיוון שיכול להקריבה לקורבן אחר, חלה עליה קדושת הגוף ואינו יכול למוכרה עד שיפול בה מום. כשיטת רבנן במסכת תמורה דף יוטט עמוד ב', שסוברים שאם הקדיש בהמה ראויה לקורבן, הקדיש זאת לקורבן שאינה ראויה לו, כגון נקבה להשם שאין השם בא אל הזכר, חלה עליה קדושת הגוף, כלומר שהיא עצמה קדושה ואסור למוכרה אלא אם ייפול במום. וכמו שחלה קדושת גוף על בהמה שהקדיש אותה לקורבן שהיא ראויה לו, אלא שאז צריך להקריבה לשם אותו הקורבן, וכאן לא. ורבי שמעון חולק וסובר שאם הקדיש נקבה להשם אין בקדושת הגוף אלא קדושת דמים. אין קדושה בגוף החפץ או הבהמה, אלא רק חיוב למוכרו, והדמים שהתקבלו תמורתו יהיו קדושים. סובר רבי שמעון שמותר למוכרה מיד גם בטרם נפל במום, כמו שמקדיש מטלטלין שאינם ראויים לקורבן כלל, כשמוכרים אותם וקונים בדמיהם בהמה. אז כיוון שלשיטת רבנן היא אינה עומדת להימחר מיד, אינה נחשבת כמעות ולא נאמרה בהלכה למשה מסיני, אבל אם יפריש בהמה בעלת מום שלא חלה עליה קדושת הגוף, הרי היא כסתומה, כמעות סתומים. שמכיוון שיכול למוכרה מיד ולהביא בדמי הקורבן, נחשבת הבהמה כמעות שנאמרה בהם ההלכה שהולכים לנדבה. ועוד הוסיף רב נחמן שדווקא מעות סתומים יפלו לנדבה, אבל אם יפריש נסקה, חתיכה של כסף או של זהב, לא, בזה לא נאמרה הלכה למשה מסיני שתלך לנדבה, אלא דינה של החתיכה כאילו פירש שמקצתה לחטאת וצריך להוליכה לים המלח שתובד שם. ואם יפריש שלוש חתיכות כסף או זהב, כל חתיכה הרי היא לקורבן אחד, וכיוון שלא פירש לאיזה קורבן, דינם כמפורשות בתערובת שצריכות כולם ללכת לים המלח. והטעם שחתיכות כסף אינם כמעות, שמכיוון שצריך להביא ממנה קורבנותיו, ואין שומתה ידועה, לא העריכו כמה היא שווה אותה חתיכה, אלא צריך לברר את שוויה, לכן דעתו שייתן את הנסקה כמות שהיא, תמורת בהמה לקורבן ויחלל קדושתה על הבהמה. וכיוון שאין עומדת להימחר במעות ולקחת בדמי הקורבן, אין היא נחשבת כמעות, אלא כבהמה תמימה מפורשת שנתערבה, וילכו כל חתיכות הכסף לים המלח. כי דווקא במעות או בדבר העומד להימחר מיד במעות, נאמרה הלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה. כך מסביר הראש. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורב נחמן בר יצחק חלק ואמר שאפילו אם יפריש נסקה לקנות ממנה קורבנותה ולא פירש לאיזה קורבן מפרישה את הנסקה, אבל מכיוון שהרגילות למכור את הנסקה במעות דינה כמעות סתומים הנופלים לנדבה. או שמאחר שקונים בנסקה הזו בהמה, היא עצמה הנסקה נחשבת כמעות. אבל אם יפריש סבר של קורות, חבילה של קורות העומדות לבניין. לא, בזה גם רב נחמן בר יצחק מודה שאין הם נחשבים כמעות, כיוון שאינו יכול למכור אותם מיד, אלא צריך להמתין עד שימצא אדם העוסק בבניין שיקנה את קורותיו. ומכיוון שאינם עומדים למחר מיד, לא נאמרה בהם ההלכה שיפלו לנדבה, אלא הולכות לים המלח. וכן אם היו שלוש חבילות של קורות, כיוון שאחת מהם מופרשה לשם חטאת, הרן כמפורשות בתערובת, וכל החבילות קורות ילכו לים המלח, אומר הראש. בקשה הגמרא על דברי המוראים הסוברים שההלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה נאמרה רק במעות. אמר לרב שימי בראשי לרב פאפה, מה הייתה עמיו דרבנן? דאמרי. מה הטעם לדברי המוראים שאומרים שדווקא מעות יפלו לנדבה ולא בהמה תמימה שאינה נופלת לנדבה אלא תמות? ולא נסקה? לא חתיכת כסף או חתיכת זהב שאינה לנדבה אלא יוליכן לה לים המלח, וכן אמרו שרק מעות יפלו לנדבה ולא כשיפריש סברה חבילת העיצים אלא מוליכה את החבילת העיצים לים המלח. אם נאמר שעתם לדבריהם שההלכה למשה מסיני נאמרה רק במעות ולא בשאר דברים, אלא מעתה נאמר גם שרק מעות יפלו לנדבה ולא עופות. מי שמחויב להביא שני תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, כגון הזיר שנטמע או זב וזבה או מצורע עני שמביא כבש לאשם, ושני תורים או שני בני עונה לעולה ולחטאת, או יולדת ענייה שמביאה שני תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכן תמה שאכל קודש או נכנס למקדש בשוגג ונשבע לשקר בשוגג שמביא כבשה לחטאת, ובעניות הוא מביא שני תורים או שני בני עונה, והפריש אחד מהם ומת קודם שהוא פירש, האם זה לעולה העוף הזה או לחטאת? אז צריך להיות שלא יהיה דין העוף כמעות סתומים ההולכים לנדבה, אלא כמו מעות מפורשים שדינם למיטה. וכי תימא הכי נמי, ואם תאמר שבאמת הדין כן, וגם עופות הרי הם כמפורשים והולכים למיטה, יש לה קשות. אלא דאמר רב חיסדא, מה שאמר רב חיסדא במסכת קריטות בדף כוח, וכן במסכת עירובין בדף למדזיין, ובמסכת יומה בדף ממא א', אין הכינין שני התורים או שני בני היונה, ובלשון המשנה נקראים זוג עופות כן, קוף נון סופית, כי דרכם של העופות שנמצאים בקבוצה, כלומר בכן, מסביר הערוך. אז מה שאמר רב חיסדא, אין הכינים מתפרשות איזו לחטאת ואיזו לעולה, מתי מפרשים מי מזוג היונים או התורים הולך לחטאת והשני לעולה, מתי זה מתפרש, אלא אי בלקיחת בעלים, או כשהבעלים קונה אותם ממוכר העופות, אי בעשיית כהן, או כאשר הכהן מקריב אותם. ואם לא פירש בשעת קנייה איזה תור לחטאת ואיזה לעולה ומת קודם שהכהן יקריבם, הכינים יפלו לנדבה כדין מעות סתומים. וקשה, אם נאמר שעופות אינם בכלל ההלכה למשה מסיני, המים, מדוע יפלו לנדבה? המעות גמירין לה. הרי ההלכה למשה מסיני נאמרה רק במעות, אבל עופות הרי הם כמפורשים. ומכיוון שאין ידוע איזה עוף לחטאת ואיזה לעולה, אם מתו הבעלים, יהיה דין העופות למיטה בגלל החטאת המעורבת. ומדברי רב חיסדא שאמר שיפלו לנדבה מוכח שגם עופות בכלל ההלכה של סתומים ולא רק מעות. ואם כן, גם נסקה, חתיכת כסף או זהב וסבר של קורות, קבוצה של קורות בניין, אין למעט מן ההלכה למשה מסיני, ויהיה דינם כסתומים הנופלים לנדבה. לכל פירוש מהלך הסוגיה זה לפי פירושם האחרון של התוספות בדיבור המתחיל וכי בדף זך עמוד א', כך גם פירש הראש שהסוגיה היא לפי דעת רבי יוחנן לאל בדף חפי עמוד א', שמעות סתומים שנופלים לנדבה, זו הלכה למשה מסיני. וכאמור, דנים האמוראים, אילו דברים נכללו בהלכה הזו. אומרת הגמרא, אמר לי, הישיב לו רב פאפה לרב שימי בראשי, ולטעמך לפי דבריך שכל דבר שיפריש לקורבנותיו ולא פירש לשם איזה קורבן דינו כמעות סתומים ההולכים לנדבה, איך התיישב עד אתנן מה ששנינו במשנה לקמן? בדף ממהי עמוד א', רבן שמעון בן גמליאל אומר, נזיר שהביא שלוש בהמות, כבש, כבשה ואי לקורבנותה ולא פירש לאיזה קורבן תהיה כל בהמה, מכיוון שכל אחת מהבהמות ראויה רק לקורבן מסוים, הרי זה כאילו פירש לשם איזה קורבן הביאם. לפיכך, כבשה ראויה לחטאת תקרב חטאת, והכבש הראוי לעולה תקרב עולה, והעיל הראוי לשלמים תקרב שלמים. ולפי דבריך אתה רב שימי ברשי, קשה. עמי, למה אמר רבן שמעון בן גמליאל שהמביא בהמות הראויות לקורבנות נזיר, הרי זה כאילו פירש. האמרת, הרי אתה אמרת שבהמה לאו כמפורשת דמיה, שכאשר הביא שלוש בהמות שאינן ראויות לקורבנות הנזירות, כגון שהביא שלושה פרים, דינם כמעות סתומים והולכים כל השלושה לנדבה. מדוע לא נאמר שגם המביא שלוש בהמות הראויות לקורבנות הנזירות, לא יהיה דינם כמפורשים לגמרי, ואי אפשר יהיה להקריבם בלא שיקרא להם שם עולה, שם חטאת ושם שלמים? שואלים התוספות בדיבור המתחיל, והמאי, הרי לא דחה רב פאפה את הראיה של רב שימי, אלא רב פאפה מקשה על רב שימי, מה הוא יענה על דברי רבן שמעון בן גמליאל? אבל עדיין קשה שמדברי רב חסדא מוכח, שעופות הרי הם כסתומים. אם כן, גם בבהמה נאמר כך. תרצים התוספות שרב פאפה סבר, שאף שאמרו המוראים שההלכה נאמרת רק במעות, אין הכוונה שלא מצינו עוד דברים שנופלים לנדבה. אלא שמההלכה ממעטים רק דברים שמצד אחד דומים למעות שאינם באים בעצמם לקורבן. ומצד שני חלוקים מהם בכך שצריך למוכרם כדי לקבל בשווי המעות. כמו פרים, נסקה וקורות. אבל עופות שאינם דומים למעות כלל אלא הם עצמם קריבים, זה אינו מתמעט ממעות. אלא גם הם יפלו לנדבה. שמכיוון שאינו דומה להם כלל, אי אפשר להוכיח מכך שנאמרה הלכה דווקא במעות. והכוונה למעט עופות. אומרת הגמרא, אמר לי רב שימי מתרץ שאין עופות סתומים דומים לבהמות הראויות לקורבן. אומר רב שימי ברשי לרב פאפה, אין לדמות בהמות הראויות לקורבנות הנזיר לעופות, כי אתם שם לגבי עופות אמר רב חסדא, שהם כסתומים משום שבלקח ועשה אמר רחמנה. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ח', ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. ועוד נאמר שם בפרק ט"ו פסוקים למד ולמד א', ועשה את האחד מן התורים או מן בני היונה, וגומר את האחד חטאת ואת האחד עולה. ומזה לומדים ששם חטאת ועולה נקבע לעופות, אי בלקיחת בעלים, או בשעה שהבעלים קונים את העופות, אי בעשיית כהן, או בשעה שהכהן מקריבם. ואם בשעת קנייתם לא פירש הבעלים את שמם, איזה עוף לחטאת ואיזה עוף לעולה, אז עד שעת ההקרבה אין הם מפורשים מעליהם, שהרי כל אחד מהעופות ראוי להיות גם עולה וגם חטאת. ולכן אם מת קודם שהכהן יקריבם, יפלו לנדבה כמו מעות סתומים. אבל אחה נמי, ויש שגורסים, אבל אחה, בלי המילה נמי, אבל כאן בדברי רבן שמעון גמליאל שמדובר, שהביא שלוש בהמות הראויות לקורבנות נזיר, אי אפשר לומר שיהיה דין הבהמות כמעות סתומים. כי מי מצית אמרת, הדין דחטאת תקרב עולה, האם אתה יכול לומר שבהמה זו הראויה לחטאת, דהיינו הכבשה תקרב לעולה? הרי אחה נקבה ואחה זכר, כאן בקורבן חטאת צריך להביא דווקא נקבה, ובקורבן עולה יש להביא דווקא זכר. ומכיוון שכל אחת מן הבהמות ראויה רק לקורבן אחד, הרי זה כאילו פירש בפיו שתהיה לקורבן זה, ומשום כך, אין לדמות עופות שדינם כמעות סתומים לבהמות הראויות לקורבנות נזירותו. כלומר, אומרים התוספות בדיבור המתחיל והמאי, רב שימי ברשי לא הודה לסברה של רב פאפה שאם שלושה פרים שאינם ראויים לקורבנות נזיר הם כמעות סתומים, אז גם שלוש בהמות הראויות לקורבנותיו לא יהיו כמפורשות לגמרי. זה הייתה הסברה של רב פאפה, ורב שימי חולק וסובר שכיוון שיש הוכחה מגוף הבהמה שאין היא ראויה לקורבן אחר, אין לך מפורש גדול מזה. אם כן, מעתה יש להוכיח מדברי רב חסדא לגבי עופות, שההלכה למשה מסיני שכל שלא נתפרשה חטאת בתערובת, כל התערובת תהיה לנדבה, נאמרה גם בדברים שאינם מעות. ולכן בהמות שאינן ראויות לקורבנות הנזיר הרם כמעות סתומים, שהרי אין מוכח מגוף הבהמה לאיזה קורבן היא עומדת, וכן נסקה וקורות יכולים להיחשב כמעות סתומים, כיוון שדמיהם אינם ראויים בדווקא לאחד מן הקורבנות. וחוזרת הקושייה על דברי האמוראים שפרשו שרק במעות נאמרה ההלכה הזו, שכל שלא נתפרשה חטאת בתערובת, כל התערובת תהיה לנדבה. הרי לכאורה זה נאמר גם בדברים שאינם מעות. כעת מקשה הגמרא על דברי רב נחמן לעיל בדף חבב עמוד ב', שבהמה בעלת מום דינה כמעות סתומים. מה טיב רב אמנונה, הקשה רב אמנונה, ומי אמרינן וכי אנו אומרים שבהמה בעלת מום כסתומה דמיה, דינה כמעות הסתומים, והולכת לנדבה, תשמע בו ושמע קושייה, על זה, ממה ששנינו בברייתא. והברייתא מופיעה לכמן בדף למד עמוד ב'. כיצד אמרו באיזה מקרה נאמרה הלכה למשה מסיני שהאיש מגלח על נזירות אביו, שנזיר יכול להביא את קורבנות נזירותו ממעות נזירותו שיפריש אביו לצורך נזירות של עצמו, ויצא בזה ידי חובתו להביא קורבנות. וכאמור הדין הזה מבואר במשנה לכמן בדף למד עמוד א', אב שיפריש קורבנות עבור נזירותו של עצמו של האב, יכול בנו להביא קורבנות אלו עבור נזירות עצמו של הבן. ובגמרא מבואר שם שזו הלכה למשה מסיני. בזמן שהיה הוא ואביו נזירים, והפריש אביו מעות לנזירותו עבור קורבנות נזירותו, ולא פירש עבור איזה קורבן יהיו המעות. ומת האב קודם שהקריב את הקורבנות, ואחרי מיטת האב אמר הבן, הרי אני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, על מנת שאביא את הקורבנות מהמעות שהפריש אבי עבור קורבנות הנזירות של עצמו. זהו האופן שנזיר יכול להקריב את קורבנות הנזירות ממעות שהפריש אביו עבור נזירות עצמו. ובהמשך הברייתא מבואר, שאם הבן כבר היה נזיר בחיי האב, והפריש האב מעות עבור קורבנות נזירותו ומת, הבן אינו יכול להביא את קורבנות הנזירות מהמעות שהפריש אביו לצורך קורבנות נזירותו של האב. ודין המעות הוא כך, היו לו מעות סתומות, אם האב לא פירש על המעות שהפריש עבור איזה קורבן הם, יפלו לנדבה, יקריבו מהם עולת נדבה כדין מותר מעות של נזירות. ואם הייתה לו לאב באמה מופרשת, דיינו שהוא פירש לאיזה קורבן היא תהיה, אם יפריש אותה עבור החטאת תמות הבאמה כדין חטאת שמתו בעליה. ואם יפריש אותה עבור העולה תקרב לקורבן עולה נדבה. ואם יפריש אותה עבור השלמים יקרבו לקורבן שלמים נדבה. מדייק רב המנונה מהאמור בברייתא, שמעות סתומים יפלו לנדבה, שרק מעות יפלו לנדבה, אבל אם ישיר האב בהמות סתומות לא יהיה הדין כן. משום שבזה לא נאמרה הלכה למשה מסיני, מה אליו אפילו בעלת מום? ולכאורה, אפילו כשיפריש שלוש בהמות בעלות מום, ולא פירש לאיזה קורבן תהיה כל אחת מן הבהמות, יהיו כולן כמפורשות בתערובת, והלכו למיטה. וסברת רב המנונה לחלק בין מעות לבהמה בעלת מום היא, שההלכה למשה מסיני נאמרה רק במעות שאינן מבוררות כל אחת בפני עצמה, אבל שלוש בהמות שכל אחת מבוררת וניכרת לעצמה, הרי זה כאילו אמר, אילו לחטתי ולעולתי ולשלמי. מסביר רבינו פרץ. מוכח מכאן שגם בהמה בעלת מום יש לה דין מפורשת. וקשה על רב נחמן שאמר שבעלת מום דינה כסתומה. מתרצת הגמרא אין לדייק כך מהברייתא. ולא מצינו שהבהמה יש לה דין מפורשת שתלך למיטה, אלא בבהמה תמימה. אבל בהמה בעלת מום דינה כמעות ותלך לנדבה. מקשה הגמרא, לפי מה שתירצנו שרק אם יפריש בהמה תמימה, יש לה דין מפורשת, אבל אם יפריש בהמה בעלת מום, כסתומה דמיה, דינה כסתומה, ותלך לנדבה, אם כן, מה, עירייה מעות? מדוע אמר התנא את הדין שיפלו לנדבה לגבי מעות? לאמא, היה לו לומר דין זה במקרה שהייתה לו, לאבא, בהמה בעלת מום, ומת, שתלך לנדבה, ואם יפריש שלוש בהמות בעלות מום, יפלו כולן לנדבה, כיוון שהסיפה לגבי מפורשת עוסקת בבהמה, והיה לו לומר את שני הדינים של סתומה ושל מפורשת, לגבי בהמה, מדוע הוא נקט זאת לגבי מעות? מתרץ את הגמרא החינמי, באמת ככה דין גם בבהמה בעלת מום. והרי זה כאילו שנה תנה את דין בהמה בעלת מום במה שהוא אמר מעות. כיוון שבעלת מום למה היא קדישה, לגבי מה בהמה בעלת מום קדושה, רק לדמי, רק למוכרה, ולקנות בדמי הקורבן, שהרי אותה עצמה אי אפשר להקריב. ודמי היינו מעות, דבר שאינו ראוי אלא למחר בדמים, הוא חשוב כמעות עצמם, וממילא כששנה תנא מעות, הוא כלל בזה גם בהמה בעלת מום. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים חפי וחבב במסכת נזיר עם הצגת 10 שאלות, שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד במעות סתומים מקריבים נדבה, ועלו מעורבים בהם דמי חטאת? שאלה שנייה, מה דין מעות סתומים שיש בהם רק דמי עולה ושלמים? שאלה שלישית, מדוע צריך מיעוט? שבלדות הקורבנות קריבים, הרי רק בבלד חטאת נאמרה הלכה למשה מסיני שדינה למיטה. שאלה רביעית, למה צריך מיעוט של רק קודשיך שאין מקריבים בלד חטאת, הרי הלכה למשה מסיני היא? שאלה חמישית, מדוע לא ביארה הגמרא שהמילים בפסוק השם הוא מלמד שהיא מקריב בלד השם עובר בעשה? שאלה שישית, מה הדין אשם שניתק לרעייה והעלו לשם עולה. שאלה שביעית, רבי יוחנן אמר שההלכה היא בנזיר שמעות סתומים יפלו לנדבה. באיזה עוד קורבנות נאמרה ההלכה הזו ובמה הם דומים לנזיר? שאלה שמינית, לרבה שיבליש נקמה, מתי נחשבים המעות מפורשים לגמרי? ומתי נחשבים מפורשים בתערובת? שאלה תשיעית, מתי נחשבים המעות לסתומים לרבה שיבליש נקמה ובליש נבטרה? והשאלה האחרונה, האם בהמה היא בכלל ההלכה של מעות סתומים? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה הודות השלמדו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה. בדפים חפהי וחבב במסכת נזיר. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמי הגדולה כרגלינו הטוב עם מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום והיום ערב שבת קודש ארבע משניות.
ויבוא למקרא ולמשנה וללים ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
מפעל המשנה היומית קביעותה מסכת עירובין אשר בסדר מועד פרק ה' משנה ת' המשנה חותמת את הפרק. המשנה ממשיכה במחלוקתם של רבי עקיבא וחכמים בעניין המניח עירוב תחומין בעיר סמוכה שהוזכרה בסוף המשנה הקודמת. אומרת המשנה, אמר להם רבי עקיבא לחכמים, אי אתם עודים לי, האם אין אתם עודים לי בנותן את עירובו במערה שאין לו ממקום עירובו אלא 2,000 אמה? ולא מחשיבים את כל המערה כ-400, ואם כן הוא עדין במניח עירובו בתוך עיר שאין העיר נחשבת לו 400? אמרו לו חכמים, ממתי מודים אנו שאין המערה נחשבת כ-400 למי שנתן בה את עירובו בזמן שאין בה דיורין, כלומר שאי אפשר לדור בה מפני שאין לה מחיצות כראוי. אבל אם יש בה דיורים, כלומר אם היא ראויה לדירה שיש לה מחיצות, נחשבת היא כ-400. ומהלכת כולה וחוץ על ה-2,000 אמה. לפי זה נמצא שקל דינו של המניח עירוב בתוכה של המערה מהדין של מי שנותן העירוב על גבה של מערה, שכן המניח עירוב בתוך מערה נחשבת לו כל המערה כ-400 ומהלכת כולה וחוץ על ה-2,000 אמה. ואילו הנותן את עירובו על גבי המערה, ששם המקום אינו מוקף מחיצות, אין לו אלא 2,000 אמה ממקום עירובו. אך כל זה הוא בנוגע למי שמניח עירוב, שאם יניחו במערה נחשבת כולה כ-400. ולמודד, אבל המודד תחום שבת ממקום שביטתו שאמרו עליו חכמים, נותנים לו 2,000 אמה ממקום השביטה, הכוונה שאפילו עם סוף מידתו, קלה במערה מוקפת מחיצות, אסור לו ללכת יותר ממידתו. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק החמישי במסכת עירובין, והולכים מחייל אל חייל, מתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת עירובין. מסכת עירובין פרק ו' משנה א', המשנה הבאה עלינו לטובה דנה בדין טלטול בחצר שדרים בה ישראלים עם נוכרים או קוטים ביחד. אומרת המשנה, הדר עם הנוכרי בחצר יהודי, הדר עם הנוכרי בחצר אחת שבתי שניהם פתוחים לתוכה, או הדר בחצר אחת עם מי שאינו מודה בעירוב עם קוטי שאינו מאמין בדיני עירוב, הרי נוכרי או קוטי זה אוסר עליו לטלטל מביתו לחצר ולהפך עד שיזכור הישראל ממנו את רשותו. חכמים תקנו איסור זה כדי שימנעו מלדור עם נוכרי באותה חצר וקוטי נחשב כנוכרי לעניין זה. ותקנתם חלה אף על חצר שאין דר בה אלא ישראל אחד בלבד, אף על פי שגם בלא תקנה זו לא היה זה דבר מצוי שידור ישראל יחיד עם נוכרי. אלו הם דברי רבי מאיר. רב לזר בן יעקב אומר, לעולם הנוכרי אינו אוסר את הטלטול בחצר, עד שיהיו דרים בה שני ישראלים לפחות שהם אוסרים זה על זה את הטלטול בחצר בלא עירוב חצרות. ובאופן כזה תקנו חכמים שלא יועיל העירוב כאשר נוכרי דר ביחד איתם. אבל על ישראל יחיד הדר לבדו עם נוכרי בחצר לא הוצריכו לאסור את הטלטול, מכיוון שגם בלא תקנתם אין הדבר מצוי. מסכת העירובין פרק ו' משנה ב'. בתחילת המשנה הזו חסרות כמה מילים וכך צריך לומר, צדוקי הרי הוא כנוכרי ואינו יכול להתיר טלטול בחצר או במבוי אלא אם כן הזכיר את רשותו לישראלים הדרים עמו. רבן גמליאל אומר, צדוקי אינו כנוכרי, ויכול לבטל את רשותו וכך להתיר את הטלטול בחצר או במבוי. עכשיו מתחילה המשנה, אמר רבן גמליאל, מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים וביטל לנו את רשותו במבוי כדי שנוכל להוציא מהחצר שלנו למבוי. ואמר לנו, אבא, אביו היה רבן שמעון בן גמליאל הראשון שהיה נשיא בירושלים לפני החורבן, מערו והוציאו את כל הכלים שלכם למבוי עד שלא יוציא צדוקי את כליו לשם, ועל ידי כך יחזור ויזכה ברשות שביטל לכם, ויאסור עליכם את הטלטול במבוי. הרי שכל עוד שלא הוציא הצדוקי את כליו למבוי, הועיל ביטול הרשות שלו להתיר להם לטלטל במבוי. נמצאנו למדים שצדוקי אינו כנוכרי לעניין דין זה. רבי יהודה אומר בלשון אחר, אמר אביו של רבן גמליאל, מערו ועשו את כל צורככם במבוי בערב שבת, עד שלא יוציא, עד שלא ייצא ויסתיים היום ותיכנס השבת, ואז יאסור עליכם הצדוק את הטלטול במבוי. ולפי גרסה זו, אין ראיה מדבריו שצדוקי אינו כנוכרי. מסכת העירובין, פרק ו' משנה ג'. מדברי המשנה הקודמת למדנו שישראל הדר בחצר יכול לבטל את רשותו לשאר בני החצר, ועל ידי כך להתיר להם לטלטל מביתם לחצר ולהפך. המשנה שלפנינו עוסקת בפרטי הדין הזה, כאשר חלק מבני החצר לא השתתפו בעירוב החצרות שעשו שאר בני החצר. אומרת המשנה, אנשי חצר שהניחו עירוב חצרות ושכח אחד מהם ולא עירב עם שאר בני החצר, וכדי שיוכלו לטלטל, ביטל להם את רשותו בחצר, אבל לא ביטל להם את רשותו בביתו. ביתו אסור מלהכניס אליו מן החצר, מלהוציא ממנו אל החצר לו ולהם. בין לשוכח עצמו ובין לשאר בני החצר, מכיוון שהבית נשאר ברשותו, והחצר נחשבת רשות שלהם, ואסור לטלטל מרשות של אדם אחד לרשות של אחרים. והבתים שלהם, של שאר בני החצר שערבו יחד, מותרים בטלטול בינם לבין החצר, גם לו וגם להם. שמאחר שביטל להם את חלקו בחצר, הרי הבתים שלהם והחצר נחשבים כרשות אחת, וגם לו מותר לטלטל עמם, מפני שיש להחשיבו כאורח שלהם. נתנו לו רשותם, עם שאר בני החצר ביטלו את רשותם בחצר לטובת השוכח, הוא מותר לטלטל מביתו לחצר, מפני שלאחר הביטול ביתו והחצר נחשבים כרשות אחת השייכת לו בלבד, והם אסורים לטלטל עמו, מכיוון שרבים הם ואינם יכולים להיחשב כאורחים של היחיד. היו שניים מבני החצר ששכחו לערב, אף אם שאר דיירי החצר ביטלו להם את רשותם, השניים הללו אוסרים זה על זה את הטלטול בחצר, מכיוון שגם לאחר הביטול החצר משותפת לשני אנשים שלא ערבו ביניהם. נמצא שזהו הכלל בדינים אלו. אחד מבני החצר ששכח לערב נותן רשות ונוטל רשות. יכול להתיר לטלטל בחצר אם יבטל את רשותו לשאר בני החצר, וכמו כן ניתן להתיר לו את הטלטול בחצר אם שאר בני החצר יבטלו את רשותם. לעומת זאת, שניים ששכחו לערב נותנים רשות, יכולים להתיר טלטול בחצר אם יבטלו את רשותם לשאר בני החצר, ואין נוטלין רשות, אבל לא ניתן להתיר להם טלטול בחצר בכך שאחרים יבטלו להם את רשותם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי. חבב בשבט ערב שבת קודש, פרשת משפטים ושקלים, שבת מברכין. עד ראש חודש אדר הבא עלינו לששון ולשמחה ולכל מילי דמיטב. תשפ"ג ג' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית עד דפים חפהי וחבב. במסכת נזיר השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מילי דמיטב. יום ראשון כוח בשבט, כ"ח בשבט תשפ"ג ג' ונלמד את דף זך, דף חף זין במסכת נזיר. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.